בסדר? רבי יוסי אומר, כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. וכל המחלל את התורה, גופו מחולל על הבריות. מסביר המהר"ל, מה שהתחלנו כבר ללמוד, שבעצם התורה היא עצם הכבוד, ככה הוא אומר. למה? כי התורה היא גילוי כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולמו. אנחנו לא יכולים להכיר את השם מצד עצמו, אין לנו תפיסה במהותו. אבל אנחנו יכולים להכיר את השם מצד חוכמתו. והתורה זה גילוי כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז מי שמכבד את התורה מחובר אל הכבוד בעצם, כלומר אל דבר שהוא באמת בעל ערך. כפי שהסברנו אתמול, דבר שיש בו כבוד, הכוונה דבר שיש בו ערך, והוא מרומם מדרגה שהיא למטה ממנו. זה עניין של כבוד. תמיד כשאתה אומר על מישהו שהוא מכובד, הוא מכובד ביחס לאחרים. אז כשאתה אומר שהתורה זה הכבוד, הכוונה שהתורה היא ערך לעומת העולם שלנו, שהוא עולם שפל. הוא עולם שבערכו הוא נמוך מהעולם הרוחני. וכשהתורה מתגלה בעולם, אם כן היא מגלה ערך שלא היה בעולם לפני כן. וכל מי שמכבד את התורה מתחבר לערך הזה, הוא מתחבר למעלה גדולה יותר מהמדרגה הטבעית. כן? בעולם שלנו זה מדרגה טבעית. מדרגה טבעית היא מדרגה חסרה, היא צריכה השלמה, היא צריכה הוצאה לפועל, היא צריכה תיקון. התורה היא הערך. אז בעצם רבי יוסי בא לומר את הדבר הזה, ככה מסביר המהר"ל. כל המכבד את התורה, הכוונה שהוא מבין שהתורה זה ערך, אז בעצמו הוא קונה את הערך הזה. אם הוא מכבד את התורה, סימן שהוא בעצם מבין שיש דבר שהוא יותר ערכי מהעולם שבו אנחנו נמצאים. ולא נקרא, כן, אנחנו הגענו לשם, ולא נקרא שמתחבר אל הכבוד רק כאשר הוא מכבד את התורה ונותן לה כבוד, אז יש לו חיבור אל הכבוד וגופו מכובד על הבריות. זאת אומרת, איך מתחברים אל התורה? לא, כפי שהסברנו אתמול, לא רק מצד הלימוד. לימוד זה אומר שאתה מבקש ידיעה. אבל לכבד את התורה זה להראות שאתה מייחס לתורה ערך שהוא גבוה מן הערך הקיים, מן הערך המצוי. ולכן מתוך שאדם מכבד את התורה, אז הוא מתעלה, הוא מצד עצמו, אל אותו ערך שהוא בא לכבד. ככה זה עובד. ולכן מתוך זה גופו יהיה מכובד על הבריות. למה? כי הוא הרי קונה את הערך הזה. הוא קונה את המעלה הזאת. וכן בהפך. זה המחלל את התורה. ובדבר זה הוא הפך הכבוד. ומי שהוא הפך הכבוד, איך יהיה לו הכבוד? וכן, אומר המהר"ל, גם הפוך. הפוך הכוונה שאם אדם מחלל את התורה, זאת אומרת, מה זה מחלל? מבחינתו אין פה ערך, אין פה איזה ערך גדול ממה שהוא מכיר. אז הוא יורד למדרגה מאוד חומרית, אדם כזה שמחלל את התורה. למה? כי הוא לא מייחס חשיבות למדרגה הרוחנית שמתגלה כאן. התורה זה גילוי של מדרגה רוחנית עליונה בתוך העולם שלנו, הטבעי. התורה זה גילוי של מדרגה רוחנית עליונה עם מדרגת השלמות. התורה נקראת בעצמה בשם טוב. כי לכך טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. ואם אדם מחלל את התורה, זאת אומרת הוא לא מייחס לתורה שום חשיבות. אז מה, עם מה הוא נשאר בעצם? הוא נשאר עם המציאות הגשמית, הרקע מגילוי עליון. לכן, במדרגה שלו, מה הוא? גוף, בלי כלום. כן? כמו שהוא מתייחס לעולם שלנו, כעולם גשמי, שבעצם הוא גוף בלי תוכן, כי הרי הוא מחלל את התורה. כן? הוא מתייחס לעולם שלנו כגוף, אבל אין לו תוכן, אין תורה. אין דבר עליון שצריך להתגלות בו. התורה זה נשמת העולם. אז אדם שמחלל את התורה, מה הוא אומר? העולם שלנו זה גוף בלי נשמה. ככה הוא אומר. ככה הוא מגלה ביחס שלו, אם הוא מחלל את התורה. זה גוף בלי נשמה. כי התורה היא באמת נשמת העולם. בלשון של המהר"ל זה נקרא סדר העולם. זאת אומרת, התורה קובעת את הערך הפנימי של העולם, את משמעות העולם. אז אדם הזה כזה שמחלל את התורה, מה הוא אומר? הוא אומר, העולם זה גוף בלי נשמה. מה זה שווה גוף בלי נשמה? זה לא שווה הרבה, נכון? מי הולך לכבד גוף בלי נשמה? גוף בלי נשמה זה גבייה. זה גופה. זה כלום. אז כיוון שהאדם הזה, הוא מתייחס לעולם כגוף בלי נשמה, הרי הוא מחלל את התורה. מבחינתו התורה היא לא ערך, היא לא האור של העולם. אז מה יוצא לו? אותו דבר. גופו מחולל על הבריות. אתם רואים איך זה? זה לעומת זה. אותו דבר יוצא לו. שגם גופו מחולל על הבריות. כי אף אחד לא יכבד את גופו, כי הרי הוא לא מכיר בערך עליון יותר מאשר הגוף. מה זה גוף בלי נשמה? אפר מן האדמה, זה כלום. זה מה שמסביר כאן המהר"ל, וכן בהפך. זה המחלל את התורה, ובדבר זה הוא הפך הכבוד, ומי שהוא הפך הכבוד, איך יהיה לו הכבוד? הרי הוא לא דבק בערך הזה. ולפיכך גופו מחולל לבריות, שהוא רחוק מן הכבוד. כן? יכול להיות שבהתחלה, אגב, יכבדו אותו. מה? בגלל סממנים חיצוניים. יש אנשים בעולם שתקופה מסוימת בחיים שלהם מכבדים אותם. אבל כבר לימד אותנו שלמה המלך שלא צריך להסתכל על האדם בראשיתו, אלא באחריתו. סוף דבר. הכל נשמע. את האלוהים ירא. ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. זאת אומרת, לא צריך להתייחס להצלחת האדם בתחילת דרכו. יש אנשים שהם כוכבים עליונים בתחילת דרכם. הם כוכב נולד וגם מיד כוכב מת. זה לא לוקח הרבה זמן. אנחנו מדברים כאן על אחריתו של האדם. טוב אחרית דבר מראשיתו. לא צריך לבחון את הדבר בראשית דרכו. אדם גם כן. לא בודקים אדם בראשית דרכו. צריך לבדוק את האדם באחרית דרכו. אחרי שהוא עבר דרך ארוכה, איך מתייחסים אליו? אנחנו לומדים מהר"ל. בבקשה, אתה יכול לשבת, יש פה ספרים. אז אתם מבינים, לכן אתה יכול להגיד, מה פתאום? אנחנו רואים אנשים שמחללים את התורה, ובכל זאת, הם מכבדים אותם. מכבדים אותם בתחילת דרכם. אבל באחרית דרכם, כבר אף אחד לא מתייחס אליהם, ואף אחד לא מעריך אותם. כן, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה, מה קורה בסוף הקריירה של האדם. כלל הדבר המתחבר אל הכבוד, מקבל הכבוד. לא רק מצד מידה כנגד מידה, אלא מצד האמת. מי שמחובר אל החשמל, מקבל חשמל. זה הכוונה. המתחבר אל הכבוד, בזה שהוא נותן כבוד לתורה, זה סימן שהוא עלה למדרגה הנכונה. שהוא יודע להתייחס לתורה באופן נכון, כלומר הוא מבין את ערך התורה, הוא מבין את המשמעות של הדבר הזה, איך בלי תורה, העולם זה כמו גוף בלי נשמה. אז מתוך זה, מתוך שהוא עלה למדרגה הזאת, הוא מקבל הכבוד. הוא מחובר, כן, בצינור, הוא מחובר אל עצם הכבוד. כן, כל דבר שמחובר אל האלוקי, אז הוא קונה מדרגה כזאת. הוא קונה מדרגה כזאת. נכון, נכון, בוודאי, בגלל זה כתוב גופו, בדיוק, כי בעצם מה צריך לרומם באדם? את נשמתו, נשמתו היא תאורה, זה נכון מה שאתה אומר, אלוקיי נשמה שנתת בי תאורה, מה כן צריך לתאר, מה כן צריך לרומם, מה כן צריך לעלות בדרגה, זה הגוף? בשביל זה קיבלת את ה... מה? את השכל. כן, גם השכל. כי גם השכל מחובר לגוף. כן, המהר"ל אומר שיש שני סוגים של שכל באדם. יש שכל עליון, אבל יש גם שכל שהוא גופני כזה. האדם יכול להשתמש בשכלו לדברים מאוד חומריים, מאוד גשמיים. לכן כתוב דווקא גופו. נכון, בדיוק. כי זה המדרגה... שאפשר לרומם או אפשר להשפיל. אדם יכול להשפיל את גופו למדרגה מאוד מאוד נמוכה, אפילו למטה מן הבהמה, ולעומת זה הוא יכול לרומם את גופו. זה כל עבודת האדם בעולם, שגופו יהיה קדוש. פעולה ראשונה, ברית קודש, ברית מילה, הנה. אבל טיפול בגוף, טיפול ראשוני בגוף, גיל 8 ימים, פף, ברית מילה. מה עושים? זהו, מרוממים את הגוף, מוציאים אותו מגסותו. כן? כמו שהרמב״ם מסביר שהברית מילה זה עדינות, זה יותר מתוקן, זה השלמת צורתו של האדם. נכון? זה באמת העניין. זה במשנה הזאת, כן? הדברים מאוד מדויקים. כמו בכל דברי רבותינו, שעוסקים פתאום בגופו של האדם, זה מעניין. עסוקים פה בתיקון המידות, המשנה, מסכת אבות, זה הרי מסכת שעוסקת בתיקון המידות, ופתאום מדברים על גופו של האדם. ככה כתוב, כל המחבד תורה גופו מחול על הבריות, וכל המחבד הבריות גופו מחול על הבריות. מה הלכת פתאום לגופו של האדם? מה זה עושה פה גופו? אלא זה האדם. זה עניינו של האדם, לרומם את גופו, ולא חס ושלום להשפיל אותו. אפשר, איזה, כשאתה אומר נפש, אתה מתכוון מה, לכוחות הנפש השונים שיש באדם? כן, אפשר.
נפש, נשמה,
לא, בנשמה אי אפשר לפגוע. בנשמה אי אפשר לפגוע, בנפש אפשר לפגוע. בנפש כן אפשר לפגוע. אפשר בוודאי, התיקון המידות זה באמת שייך לעניין הנפש. אז הדברים הם הולכים למטה למעלה. כלומר, אדם נשמה ויש גוף, והחיבור שבין נשמה לבין גוף זה נפש. עכשיו השאלה היא כזאת, האם הכל יימשך כלפי מעלה או הכל יימשך כלפי מטה? מתוך פעולות גופניות גסות, אדם משפיל את נפשו גם כן, בטח. כוחות הנפש שלו, הדמיון. למה יכול לשמש הדמיון? תשובה לנבואה. כי ביד נביאיו הקדוש ברוך הוא, כן, אדמה. הקדוש ברוך הוא מתגלה בדמיון של הנביא. אז אם כן, הדמיון יכול לשמש לנבואה, והדמיון יכול לשמש לעבודה זרה, לגילוי עריות, להרבה דברים, לדברים רעים מאוד. אז אפשר לפגוע בכוחות הנפש, ודאי שאפשר לפגוע. אבל סוף סוף, מה מושך את הנפש כלפי מטה? ענייני הגוף. הם ימשכו את האדם כלפי מטה. לעומת זה, אם אדם מרומם את כוחות הנפש שלו, על ידי זה הוא גם מושך את גופו כלפי מעלה. זה בדיוק מה שכתוב פה. אם אדם שם את הדגש על הצד הנשמתי שבו, תורה, אז עכשיו כוחות הנפש מתרוממים, ומה הם עושים? מנוף, מושכים את הגוף כלפי מעלה. גופו מכובד על הבריות. אם אדם מתעלם מהצד הנשמתי שבו, מחלל את התורה, הוא לא מכבד את התורה, הוא מתעלם מהצד הנשמתי שבו ושבעולם כולו, אז כוחות הנפש, אין להם משהו שמושך אותם כלפי מעלה. נשמה צריכה למשוך את כוחות הנפש כלפי מעלה, וכוחות הנפש מושכים את הגוף כלפי מעלה. אבל אם אדם מתעלם מהצד הנשמתי המושך כלפי מעלה, כן, חי נושא את עצמו. ועכשיו לא, הוא מתעלם מזה. אז מה עכשיו קורה? אז יש עכשיו כובד כלפי מטה, הגוף מושך כלפי מטה, וכוחות הנפש, שאין להם את הצד הנשמתי שימשוך אותם כלפי מעלה, כוחות הנפש נגררים כלפי מטה, שוקעים בענייני גוף וחומר, ואז נשאר הגוף כמעט בלי נשמה, ואז הוא מחולל על הבריות. מחולל זה מלשון חול, חולין. כלומר, או אתה מושך את הגוף כלפי מעלה, ואז בשר קודש, או אתה עוזב את הגוף כלפי מטה, ואז הוא הופך חולין. זה נקרא מחולל על הבריות. מתייחסים לגוף כחולין. יש תרבות שלמה שהיא מתייחסת אל הגוף כדבר של חולין. כלומר, עזוב עכשיו עניינים, נשמה, אידיאלים, שאיפות. לגוף יש חיים משלו, וצריך להתייחס אליו לפי צורכיו. חולין. זהו, זה העניין. מחולל על הבריות. אז אין לו מייחסים לגוף שום עניין ושום חשיבות ושום משמעות. אפשר לעזוב אותו לכל מחלה ולכל קלקול. כלל הדבר, המתחבר אל הכבוד, מקבל הכבוד, ואשר הוא הפך הכבוד, הוא מרוחק מן הכבוד. ואין לך להקשות, כל שכן, מי שהוא רודף אחר הכבוד, שיגיע לו הכבוד, שזה אינו, כי מי שהוא רודף אחר הכבוד לא נחשב, מתחבר אל הכבוד. כי עד רבה, הוא דוחה את הכבוד, אף כי רוצה בכבוד. המר"ל שואל שאלה מעניינת. מה אמרת? שאם אדם מחובר אל הכבוד, אז הוא מקבל הכבוד. נכון? זה מה שהוא אמר? אם אתה מכבד את התורה, אתה מחובר אל הכבוד, אז אתה מקבל כבוד. אז הוא אומר, אם ככה, תשאל, אם אדם כל החיים שלו מחפש כבוד, רודף אחר כבוד, אז הוא יקבל כבוד. למה? כי מה הוא מוכיח? שאצלו הכבוד הוא ערך. נכון? אתה רואה אדם שכל החיים שלו מחפש כבוד. הוא תמיד רוצה שיכבדו אותו, הוא רוצה שיתנו לו כבוד, מקום של כבוד וכו'. אז מה זה אומר? לכאורה שהאדם הזה הוא מחשיב את הכבוד, נכון? אז מתוך שהוא מחשיב את הכבוד, אז לכאורה היה מגיע לו שיכבדו אותו, וחכמים אמרו הפוך. כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אז למה? ככה הוא רוצה לשאול. זה שאלת המהר"ל. כן, ואין לך להקשות, הכוונה שיכולת לשאול, רק מראש, אני דוחה את הקושייה הזאת. למה לא? למה זה לא ככה? ככה הוא צריך להסביר. ואין לך להקשות, כל שכן. מי שהוא רודף אחר הכבוד, שיגיע לו הכבוד, אולי תקשה ככה, כיוון שהוא רודף אחריו, סימן שהוא מחשיב את זה, אז למה לא יקבל כבוד? שזה אינו, לא נכון, לא הבנת. כי מי שהוא רודף אחר הכבוד, לא נחשב מתחבר אל הכבוד. דבר מעניין מאוד. לרדוף אחרי הכבוד זה לא נקרא להתחבר אליו. למה? כי מה? הוא לא מבין את הסדר, תסביר. כלומר, הוא לא מתייחס למקור של הכבוד, זה מה שאתה רוצה להגיד. אוקיי, okay, במשנה, את מה אתה מכבד? ולא את ה? ולא את הכבוד. אתה מכבד את מקור הכבוד. אתה זוכה לקבל כבוד כי אתה מכבד את מקור הכבוד. התורה זה מקור הכבוד. אבל האדם הזה, מה הוא רודף אחר הכבוד? הוא לא רודף אחרי מקור הכבוד, אלא אחרי עצם הכבוד. הוא רוצה את ה... תופעה, את מה שמלווה, ולא את הדבר עצמו. הפוך, אומר הפוך, שזה כי מי שהוא רודף אחר הכבוד לא נחשב מתחבר על הכבוד, כי עד רבה, הוא דוחה את הכבוד. למה? כי הוא רוצה להשיג את הכבוד בלי המהות, בלי הנשמה שבכבוד, בלי האמת שבכבוד, בלי הערך. הכבוד האמיתי זה גילוי של ערך. אז הוא רוצה את הכבוד בלי הערך שבו. אז עד רבה, מה הוא מוכיח? שכיוון שהוא רודף אחרי הכבוד, הרי אם אדם... מה? הוא מחלל את הכבוד. הוא דוחה אותו. זה כמו מי שהולך לקנות בשוק, כן? שלחו אותו לקנות פירות. ואמרו לו, תקנה פירות מאוד יפים. אז מה הוא עושה? הוא הולך לשוק, ויש מישהו שאכל עכשיו תפוז, ומישהו אחר תפואר, ומישהו אחר בננה. הוא אוסף את הקליפות, עושה קליפה מאוד יפה, אז מבחוץ זה נראה לך תפוז כזה, נכון? ולפעמים עושים כזה תרגיל. אתה עושה קליפה מאוד יפה, והבן אדם בטוח שהוא קיבל פרי מאוד יפה. מה יש לו? יש לו רק את החוץ. אין בפנים כלום. אז זה בדיוק העניין. אדם הזה מצד האמת, הוא לא רוצה את הערך. כבר הסברנו אתמול, שהכבוד זה ערך. והערך הזה, זה מחייב אותך להתייחס באופן מסוים לדבר המתגלה. אבל האדם הזה לא, הפוך. כי זה, שזה אינו, כי מישהו רודף אחר הכבוד לא נחשב מתחבר לכבוד, כי עד רבה. הוא דוחה את הכבוד, אף כי רוצה בכבוד. הוא רוצה בכבוד, זה סימן שאין לו. כי מי שיש לו, לא צריך לרדוף. אתם מבינים מה שבעצם הרב כאן, המהר"ל כאן אומר? המהר"ל אומר ככה, שאם אדם היה באמת, אם אדם מחובר אל הדבר הנכון, אז הוא לא צריך לרדוף אחריו, כי יש לו. אם אתה רואה אדם שרודף כל הזמן אחר דבר מסוים, מה זה אומר? סימן שאין לו. למשל, אדם עשיר, הוא שמח בחלקו. אתה לא תראה רודף אותו אחרי כל הזמן, אחרי עוד ועוד ועוד. כן? אז אותו דבר. אם אתה רואה שאדם כל הזמן רודף אחרי הכבוד, מה זה אומר? שמצד האמת הוא לא מכובד. כי אם הוא היה מכובד, הוא לא צריך לרדוף אחריו. אם אתה רואה כל הזמן שזה מה שמטריד את האדם, וכל הזמן הוא מחפש איפה אני אוכל להשיג עוד קצת כבוד, ועוד קצת כבוד, ועוד קצת כבוד. אז מה זה אומר? שאין לו, כי מה היה לו? הוא לא צריך לחדוף. מה? או, יפה מאוד. אז עכשיו, את מי הוא מכבד? את התורה, לא את עצמו. הרודף אחרי הכבוד, הוא רוצה לכבד את עצמו. הוא רוצה כבוד לעצמו. הוא רוצה את הקליפה בלי הפרי, לכן הוא נשאר רעב. מה קורה כשאדם אוכל את הקליפה בלי הפרי? הוא נשאר רעב. הוא באמת לא מתמלא מבחינת הכבוד. הוא לא מתמלא, הוא לא מקבל את הערך, כי הרי הוא לא מחובר לדבר שבאמת הוא מקור הכבוד. אז הוא נשאר ריק, אז הוא נשאר כלי ריק, ומכיוון שהוא נשאר כלי ריק, אז הוא ממשיך לרדוף, אדרבה, אם אתה רואה אדם שמחפש כל רגע שיכבדו אותו, זה סימן שהוא אדם מאוד לא מכובד. כי אחרי מה אדם רודף? אחרי מה שאין לו. אבל כשאדם מכבד את התורה, הוא מיד מחובר לדבר שהוא מקור הכבוד. אז הוא מיד מתכבד. במה? בזה שהוא עוסק בתורה. הוא מיד מתמלא. לכן, ככל שאדם יש בו יותר תורה, יש בו יותר ענווה. למה? כי הוא לא צריך לחפש את הכבוד המדומה. הוא כבר מחובר אל האמת שבכבוד. והאיש משה ענב מכל אדם. איך אנחנו בדרך כלל מסבירים? מסבירים ככה. שכדי לזכות בתורה, צריך מידת הענווה. נכון? אנחנו רואים ככה, כדי לקבל את התורה, צריך להיות ענב. זה נכון. ומשה רבינו, האיש ענב מכל אדם, לכן הוא קיבל את כל התורה. זה נכון? אבל זה גם עובד בכיוון ההפוך. מה זאת אומרת שזה עובד בכיוון ההפוך? שכשאדם מחובר באמת לתורה, הוא בכלל לא יחפש את הכבוד. כלומר, זה יפעל עליו לקנות מידת הענווה האמיתית. למה? בגלל שאם הוא מחובר לתורה, הוא מחובר לעצם הכבוד, אז הוא לא צריך שום כבוד חיצוני. הוא לא צריך את זה. הוא ממלא מלא כבוד. ברוך כבוד השם ממקומו. הוא בכלל לא זקוק. זאת אומרת, זה עובד בשני הכיוונים. כדי לקנות תורה צריך ענווה. אבל כשאתה באמת קונה תורה, אתה גם מתמלא ענווה. למה? כי אתה לא צריך שום דבר אחר. אתה מקבל את כל המזון הדרוש. כן? נכון. בדיוק ככה. אם אדם כל הזמן רוצה שעוד יכבדו ועוד ייתנו לו כבוד וכו' וכו'. אז זה אומר שכרגע יש משהו שהוא מרגיש אצלו שצריך מילוי. אם אדם מלא, אז הוא לא צריך לחפש עוד דבר שימלא אותו. כבוד זה ערך חשוב. אבל אם אתה רואה שאדם כל הזמן הוא רוצה עוד כבוד, והכבוד, ועוד כבוד, ועוד כבוד, מה זה אומר? זה אומר שהוא מרגיש ריק, שהוא מרגיש שיש פה חיסרון, שצריך למלא אותו. אז אם הוא היה מלא תורה, הוא לא צריך להרגיש את זה. נכון מאוד. לכן אמרתי שזה עובד בשני כיוונים. והאיש משה, ענב מכל אדם, זה לא נאמר על משה רבנו לפני מתן תורה. מתי זה נאמר על משה רבנו? הרבה אחרי מתן תורה. זאת אומרת, מתוך ענבה משה רבנו קיבל את התורה, ומתוך תורה הוא ענב מכל אדם. כיוון שהוא זכה לקבל את התורה בשלמות, הוא גם היה ענב בשלמות. זה לא עובד רק בכיוון אחד, זה עובד בשני הכיוונים. לכן אם אדם מחובר אל התורה, אומר המהר"ל, זה הסוד שהוא מגלה לנו כאן במשנה הזאת, אז הוא לא רודף אחרי הכבוד. למה? כי הוא מחובר בצינור של חמצן אל הכבוד, אל עצם הכבוד. כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. כן. כן. מה, שכתוב פה מכובד על הבריות? כן, כי הבריות... אתה שואל טוב מאוד, אתה שואל טוב מאוד. כי מיד הבריות מגלות אצלו ערך. אתה מבין? הן מיד מגלות ערך. הבריות זה כלל העולם. והבריות מזהות אצל האדם הזה ערך. לכן הן מכבדות אותו. בגלל שהם מיד מגלים שיש פה ערך. אבל העולם לא טועה. אתה תראה שהעולם בסופו של דבר הוא יכבד את האנשים הנכונים. למה? כי העולם יודע בסופו של דבר מה באמת בעל ערך, ומה על בעל ערך חולף. נכון שיש תמיד אנשים שזוכים שיכבדו אותם זמנית. מכל מיני סיבות. אבל מה נשאר בתולדות ההיסטוריה, בתולדות ההיסטוריה של האנושות? זה רק אלה שהביאו ערך לעולם. מי שלא הביא ערך לעולם, אז סופו להישכח מן העולם. והתייחסו אליו. אז זה מה שהוא שאל בעצם. אז אני אמרתי, כי הבריות מזהות אצלו את הערך הזה. מה? לא, אבל תראה, מה זה מכובד ומחולל? על מי? הרי צריך איזה קנה מידה. צריך איזה קנה מידה. מהו הקנה מידה? איך אנחנו יודעים? איך זה בא לידי ביטוי הדבר הזה? יש פה מעין מבחן בדבר הזה. זה המבחן. נכון. נכון. זה בהחלט לא מעשה חיצוני, יכול להיות מעשה פנימי מאוד, שאדם כולו מעריך את התורה, את ערכה, את מהותה. זה לא חייב להיות מבחוץ, ניכר, ופתאום אתה רואה שבני אדם באמת מתייחסים לבני אדם בהמון יחס של כבוד. אתה לא מבין למה? למה את זה מכבדים וזה לא מכבדים? אתה לא מבין, נכון? לא מבינים למה את זה מכבדים ואת זה לא מכבדים. אבל ככה זה עובד. בגלל שיש דברים פנימיים שהם בהתחלה לא נתפסים, ולאט לאט הם נתפסים. נכון, אתה צודק. נכון. נכון. אתה אומר מאוד נכון, מאוד נכון. הנה, תראה איזה כבוד עשו לאברהם אבינו, כשהוא חוזר ממלחמת ארבעת המלכים, אז מכבדים אותו, מקבלים אותו בשערי ירושלים, מלכי צדק. מיד זיהו שיש פה איזה אדם שהוא משנה את פני ההיסטוריה. כי לא נקרא הרדיפה אחר הכבוד שיכבדו אותו, זה לא נקרא... הרדיפה הזאת, התחברות עם הכבוד. ואין כאן מקום זה. זאת אומרת, זה לא... זה שאדם רודף, זה לא נקרא התחברות, זה לא אותו דבר. יש שני דברים. ועכשיו המהר"ל רוצה להביא את דבריו של רש"י. אתם זוכרים שכלמדו את המשנה, למדו את רש"י? מה רש"י אמר, מה זה המכבד את התורה? מניח ספר קודש במקום של... קודש במקום קדוש, למשל הוא לא מניח את זה על הספסל, איפה שיושבים בני אדם, זה פירוש ראשון, ומה הפירוש השני שהוא מביא? לא מלמד תורה לתלמיד שאינו הגון. אז אומר המהר"ל ככה, ורש"י ז"ל פירש, המכבד את התורה שאין מניחה אלא במקום קודש, ונפלא בעיניי, למה לא יהיה פירושו כעיד דפרק כל כתבי, כמו שכתוב מסכת שבת, השירים שבבבל, במה הם זוכים? בשביל שמכבדים את התורה, ואין פירושם בשביל שמניחים אותם במקום קדוש. ואם כן, מה שאל אחר כך, ושבשאר הארצות במה הם זוכים, ולמה לא יזכו גם כן במה שמכבדים את התורה? אלא בשביל שלא היו תלמידי חכמים בשאר הארצות לכבד אותם, רק בבבל היו חכמים. ולכך שאל, ושבשאר הארצות במה הם זוכים? כלומר, המהר"ל לא מבין למה רש"י דווקא הסביר את זה בצורה כזאת, שעניין של לכבד את התורה זה שמניחים את הספר במקום קדוש. לא ככה הסבירו בגמרא במסכת שבת, שלמה זוכים אלה שבבבל לכבוד, כי הם היו תלמידי חכמים, לעומת שאר הרצות, שלא היו תלמידי חכמים, לכם לא מכבדים אותם. אז אתה רואה שמה שקבע, זה באמת לא אם הניחו או לא הניחו, כי בזה גם בשאר הרצות יכולים להיות שווים לאנשי בבל. אלא מה שהבדיל את אנשי בבל משאר המקומות, זה שהם היו תלמידי חכמים לעומת אחרים. כידוע, תלמוד בבלי. אבל אם אתה תולה את זה במקום שבו אתה מניח את הספרים, גם בשאר הרצות יכול להיות שמכבדים את הספרים ומניחים אותם במקום קדוש. אז לא יהיה הבדל בזה. ככה מקשה המהר"ל על רש"י. ואפשר. כי רש"י ז"ל רבותא כאמר. תאפילו אם מכבד את התורה בדבר זה, דמניחה במקום קודש, נקרא זה כבוד התורה, וכל שכן תלמידי חכמים עצמם. כדאמרינן במסכת מכות, כמה טיפשי ענה גברי, דקיימה קמה דספר תורה, ולא קיימה קמה גברה רבה, כן? כלומר, המהר"ל רוצה ללמד זכות על רש"י, ולהגיד שאולי רש"י התכוון להגיד ככה, תדע לך שכל כבוד ביחס לתורה, יש להחשיב אותו. אפילו בזה שאדם יקפיד להניח את הספר במקום הנכון, אתה תגיד, טוב, באמת, מה... או לא ניח ספר על ספר, שמה כתוב ברש"י, שאפילו זה, שאתה מקפיד על דבר קטן כזה, שאתה תשים את החומש למעלה, ואתה תקפיד לא להניח את הספר על הספסל, באותו גובה שיושב בו האדם, אפילו דבר פחות כזה, זה כבר נחשב לכבוד התורה. ובזה שתכבד את התורה, כבר אתה מכובד. בדיוק, אתה הלכת להתאפס לדבר קטן, אז איך בסוף הוא מלמד זכות על רש"י? שאם בדבר קטן אתה נקרא כבר מכבד את התורה, קל וחומר, כשאתה באמת עושה את זה בדבר גדול, כגון תלמידי חכמים שבבבל שלומדים תוירה, שבזה הם נותנים חשיבות גדולה מאוד לתורה, והוא מביא כמובן את הדברים המפורסמים שמוזכרים במסכת מכות, כמה טיפשים אלה שקמים לפני ספר תורה ולא קמים לפני תלמיד חכם. שמפה יש ללמוד קל וחומר, שאם אתה כבר מכבד ספר תורה, ברור שאתה מוכן בעצם לכבד תלמיד חכם. זה מובן מאליו. לכן, על צד זה, המהר"ל רוצה להסביר את רש"י. שרש"י הלך על הצד המינימלי, שאפילו אם אתה הולך ומכבד את התורה בדבר כזה קטן כמו איפה להניח את הספר תורה, אנחנו מבינים שאתה כבר מוכן לכבד את התורה במדרגתה העליונה קל וחומר, שוודאי תכבד לומדי תורה ותלמידי חכמים וכו'. ככה יתרץ המהר"ל את רש"י, אבל המהר"ל כדרכו בקודש על הצד המהותי, ומהו הצד המהותי? שהתורה היא עצם הכבוד. ומי שמכבד את התורה הוא מכובד על עצם הכבוד, אז מתוך זה הוא יונק מן הכבוד האמיתי, ומתוך זה הוא בוודאי מכובד על הבריות. זהו רבותיי, עד כאן למשנה הזאת.